שוב שלום, כאן אסנת רותם גבאי, ואני כל כך שמחה להיות כאן איתכם, לפתוח איתכם את השנה לאחר החגים, ולאחר כל העיכובים שהיו לי עד ששוב חזרתי להקליט את הפרק ה-14. רציתי להגיד תודה לכל האנשים שכתבו לי בפרטי, זה פשוט מרגש ונפלא. רבים מכם פנו אליי דרך האינסטגרם ודרך הפייסבוק. זה מאוד משמח לדעת שהדברים מגיעים ונוגעים, ואני מקבלת גם משוב דרך התכנים האלה. אז שלום שוב וברוכים הבאים לפרק ה-14 של מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. היום זה יהיה פרק שהוא בעצם למי מכם שמאזין לפרקים, שהאזין לפרקים הקודמים, אתם תרגישו שזה כמו המשך של תכנים שדיברנו עליהם. קיבלתי לא מעט שאלות בנושא והרבה התייחסות לנושא הזה. מסתבר שזה תוכן שהוא מדבר להרבה אנשים, כי הרבה מאיתנו או גדלו עם הורים כאלה, או יש לנו, או היו לנו חברים כאלה, או בני משפחה כאלה, או בני זוג כאלה, או בנות זוג כאלה, וזה דבר שרבים מאיתנו מתמודדים ומרגישים שלפחות עד שנחשפנו, לפחות אני מדברת בשם עצמי, עד שאני נחשפתי לתוכן הזה, אני הרגשתי הרבה פעמים שאני כמו באפלה, אני לא מבינה את זה, משהו מרגיש לי לא בסדר, משהו מרגיש לי לא נכון, אבל לא היו לי מספיק כלים או ידע בשביל להבין את הבעייתיות הזו ומה עושים עם זה ואיך מזהים, מה תקין ומה לא תקין, מה עבר את הגבול ואיפה זה מתחיל בי או נגמר באחר. קיבלתי הרבה שאלות והרבה בקשות להבהרה ולהעמקה יותר בתוכן של מערכת יחסים זוגית אינטימית עם גבר נרקסיסט או עם אישה נרקסיסטית. בפרק הזה אני לא אדבר מההתחלה להסביר מה זה קודיפנדנסי. מי מכם שלא שמע פרקים קודמים, אתם מוזמנים לקבל את התשתית, את הבייסיק, מה שנקרא, על התוכן הזה בפרקים הראשונים, ה-1, 2, 3, 4 נדמה לי, ממש הארבעת הראשונים, ואולי בהמשך יש שם תזכורות אלו ואחרות, אבל אלה הפרקים העיקריים שמתרכזים בתוכן הזה. אז אני ממשיכה איתכם, כאילו כבר שמעתם אותם, ומעמיקה. שאלה שחוזרת על עצמה שוב, איך אני יודע שאני לא נופלת שוב, או איך אני יודע שאני לא נופל שוב למערכת יחסים עם אישה נרקסיסטית או עם גבר נרקסיסט, איך אני נמנע מזה, איך אני מזהה את הסימנים, איך אני מזהה את הסימנים המוקדמים, ולא כשאני כבר בתוך הסיפור הזה, בעומק העניין, וכבר כל כולי מעורבבת, או כל כולי מבולבל ומעורבב, ולא יודע איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר, מה אמיתי ומה לא אמיתי. אז אני רוצה להתחיל קצת אחורה. למקום, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות שיתחילו בכלל לברר איתכם האם אתם הסוג המועד לפורענות, לנרסיסיסטיק אביוז, מה שנקרא, להתעללות נרקסיסטית או למשיכה אליכם, למגנטיות לאנשים נרקסיסטים. איך אנחנו יכולים קודם כל לברר את זה? קודם כל אנחנו מדברים אחורה על הילדות. רבים מכם יודעים שאני חוזרת בכל פעם על כל הדפוסים שמופיעים בחיים שלנו ביום יום, הדפוסים שמפריעים לנו, על הקשר שלהם הישיר לילדות שבה גדלנו. אם ככה, השאלות הן, האם ההורים שלכם היו מתעללים רגשיים? ואני רוצה בעניין הזה להתייחס להתעללות רגשית, מה שנקרא emotional abusive. התעללות רגשית, הרבה פעמים שאני משתמשת במילה התעללות, אנשים ממש נרעשים ונרתעים ואומרים לי, לא, אבא שלי לא התעלל בי או אמא שלי לא התעללה. כי כשאנחנו שומעים על המילה התעללות, זה נשמע לנו משהו מאוד אכזרי, מכוון, רוע טהור, תוקפנות לשמה ועוד דברים ש... אנחנו לא יכולים לשייך אותם לאנשים שאנחנו רואים בהם מקורבים אלינו כמו ההורים שלנו, וגם אנחנו לא מאוד קרובים להורים שלנו, זה פשוט משהו שמאוד קשה לנו לחשוב שאלה הם ההורים שלנו. ונכון, זו לא האמת. כשאנחנו מדברים על התעללות, המילה התעללות היא נשמעת משהו מאוד אקטיבי ומכוון, בעברית לפחות. אבל תחשבו על, כשאומרים את זה באנגלית, אומרים abusive a relationship או emotional abusive, זה נשמע abusive, זאת אומרת זה פוגעני, זה פוצע, המילה מתעלל היא מאוד קשה, ולכן היא מעוררת ישר משהו שהוא כל כך, בחוויה שלנו, הוא כל כך זדוני, שאנחנו ישר הודפים את זה. זאת אומרת, אם אני אגיד לבן אדם שאני פוגשת אותו בתהליך טיפולי, ואני מזהה שהוא עבר התעללות בילדות, אז אני אומרת, אני רואה שם ממש התעללות בילדות. והוא ישר יקפוץ דבר ראשון ויגיד לי, אלא אם כן הוא כבר מודע, הוא כבר חקר את זה בעצמו, הוא כבר נחשף לתוכן הזה לעומק, אז התשובה תהיה, מה פתאום? ההורים שלי מאוד אהבו אותי, כשהייתי קטן הם עשו הרבה טעויות, אבל אני לא חושב שהם הורים מתעללים. אני רוצה רק להגיד לכם שהתעללות בהגדרה, זה כל דבר שהוא לא פרו-אקטיבי, זאת אומרת הוא פעיל לכיוון טיפוח, העצמה, אהבה, או אפילו ניטרלי, לא פוגע ולא מטפח, אבל משהו שהוא לא יוצר פצע ופגיעה. נפשו של הילד היא כל כך רגישה, והיא כל כך, דיברנו על זה כבר, הילד נמצא במצב היפנוטי בילדותו, שכל דבר שהוא יהיה באופן שהוא חסר רגישות כלפיו, הוא מבטל את דבריו, מבטל את רגשותיו, לא מתייחס, כעוס, שורט, דורס, פוצע, זה נחשב להתעללות. אז זה לא מישהו שבא עם גרזן ומנסה להוריד לך את הראש 20 שנה, אבל עדיין הרבה דברים והרבה טעויות והרבה חוסר מודעות ובורות, חוסר הבנה של נפשו של הילד כשמגדלים ילד, או בכלל מול בן אדם אחר, חוסר הבנה או חוסר אמפתיה לרגשות שלו, זה בעצם התעללות, זה אביוסיב. לכן מאוד חשוב לי שניפתח לתוכן הזה, למרות שהוא קשה, כי בהסכמה שלנו לחקור את האפלה, אנחנו יכולים לגלות את האור ואת האמת, ולהוציא את האור, את האמת לאור. זאת אומרת, להוציא את האמת לאור, ובשביל להוציא את האמת לאור, כן צריך להיות שם איזה חקר עמוק, גם לתוך המקומות שמאוד קשה לנו לדבר עליהם. גם בתקופה הזו, אני רואה בעידן החדש, שיש התעוררות מאוד מאוד גדולה של אור, וזה נפלא, ושל כוונות חיוביות, ושל רצון לריפוי, אבל כל כך הרבה אנשים רצים ועטים לעבר האור, לעבר היפה, לעבר הפוטוגני, לעבר הוורוד, לעבר נקודת המבט האופטימית, ולא מנקים ומעמיקים כדי לנקש, לעקור מהשורש את המקומות האפלים. אם אנחנו לא חוקרים את האפלה שלנו ואת המקומות הלא מודעים שלנו, ואנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא יודעים מה טוב לנו, אנחנו לא יודעים אם אנחנו טובים לאחרים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ובהרבה מקרים אנחנו באמת טובים, אבל המקומות שבהם כל עוד אנחנו לא מקיימים מערכות יחסים בריאות עם עצמנו, עם הגוף שלנו, עם הנפש שלנו, עם הילד הפנימי שלנו ועם האחרים, אז יש שם מקום שהוא אביוסיב, מקום שהוא בעצם מתעלל, הוא רעיל כלפינו, כלפי אחרים, וגם האחרים רעילים כלפינו במובנים שאנחנו לא מזהים אותם אפילו. מה שנקרא, אנחנו לא יודעים מה קץ אותנו. לכן זה מאוד מאוד חשוב לחקור את הדבר הזה. אז אני חוזרת לתוכן שוב, של השאלות, שאלות שהתחלתי לשאול אתכם. אז תשבו מול השאלות האלה ותראו מה זה מציף. האם ההורים שלכם היו אביוסיב ברמה הרגשית כלפיכם? האם נענשתם או קיבלתם תגובות תוקפניות על כך שהגנתם על עצמכם, עמדתם על זכותכם לקבל יחס הוגן, או עמדתם על שלכם? האם המקומות שבהם הייתם שם עומדים למען עצמכם ומתעקשים על המקום שלכם, גם אם זה לא טעם את התפיסת עולמם של ההורים, האם ההורים שלכם, האם נענשתם על כך? אולי לא על ידי שני ההורים, אבל על ידי אחד ההורים. האם התגובה הייתה חריפה, משתקת, משפילה, מביישת? זה משהו שכבר מראה על פציעה ועל הסתגלות לפציעה כזו. זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות במערכת יחסים ממושכת גם עם בן אדם בימינו הבוגרים, עם, למשל עם בן זוג כזה או עם בוס כזה שהוא בעצם יודע להשתיק אותנו דרך האנשה, ויש הרבה צורות של האנשה. יש האנשה בלבייש, בלתקוף, בלהשפיל, ויש גם האנשה בהתעלמות, ומה שנקרא silence treatment, בעברית טיפול בשתיקה. טיפול בשתיקה, במרכאות כמובן, זאת אומרת, אני לא רואה אותך, לא אכפת לי ממך, אתה אוויר מבחינתי, תשאל אותי, אני לא אענה לך כלום, אתה אוויר. זה מנגנון מאוד רעיל של אנישה, שהרבה מאיתנו גם חוו את זה בילדותנו, או או לסירוגין, תקיפה, השפלה, דריסה וביטול. הזכות שלנו לעמוד על שלנו ולבטא את עצמנו גם באופן שלא תואם את דעתו או כוונתו של ההורה. שאלה נוספת, האם ההורים שלכם התעללו אחד בשני? האם ראיתם את ההורים רבים בצורה שהיא הייתה משפילה? מעליבים אחד את השני לידכם? מענישים, מתעלמים, מתווכחים, מאשימים? זאת אומרת, כל המנגנונים של החיכוכים והקונפליקטים באופן חשוף לילדים, הילדים חשופים אליו, והחוויות האלה עבור הילד הן חוויות מאוד מאוד מקבצות, הם מרגישים שהבית הוא מקום לא בטוח, אבל הם לא מעבירים ביקורת על ההורים, בדרך כלל עד שהם גדלים, החוויה בדרך כלל היא שיש שם מצוקה מאוד גדולה בשביל הילד להיות במרחב כזה, שהוא רעיל, שהוא תוקפני, שהוא שדה קרב, וכשהילד גדל לאורך שנים בסביבה כזו, אז כשהוא נחשף לזה במשך שנים, אז משהו במשך הדרך גורם לנו, לבני אדם שגדלו בסביבה כזו, להתמכר למערכות יחסים כאלה, להתאהב באנשים שמתעללים רגשית. לכן לבדוק אם אנחנו אנשים שמרצים אחרים כדרך חיים באופן בלתי נשלט. כמו למשל, יש עוד דוגמה, אם אנחנו יותר מדי מודעים לעצמנו, שמים לב לכל טון שיוצא לנו הבאה, בודקים בבאות של האחרים שאנחנו בתקשורת איתם, בודקים את עצמנו דרכם, דרך הבאות שלהם, דרך איך הם מגיבים אלינו, כל מבט, נימה, תגובה, טון. אם משהו שמרגיש לנו כאילו לא במקום, אם אנחנו לוקחים את זה ישר עלינו ונכנסים לסטרס, כאילו למה הוא נתן לי מבט כזה, למה הייתה לה נימה כזו, מה זה הטון הזה, היה נשמע שהיא כועסת עליי. אנחנו כל הזמן מנסים כביכול במרכאות לפענח את האחרים כדי לשמור על הביטחון הקיומי שלנו, וזה כמובן מנגנון הישרדות של ילד שגדל באווירה ממושכת שהיא אביוסיב. לכן זה משהו שיכול להצביע על כך שמערכת הצבים שלנו תרוכה לקבל מאחרים את הפידבק. יש איזו דריכות לבדוק תגובות של אחרים כלפינו כאילו הקיום שלנו בסכנה. זה מצב של פוסט טראומה. פוסט טראומה זה בעצם התגובה המאוחרת של הטראומה שהתקיימה בילדות. אני עוד אכנס לזה בפרק נפרד, אבל אני רק רוצה לתת בסוגריים. טראומה זה לא מה שקרה לנו או שנמנע מאיתנו או שנשלל מאיתנו. טראומה בסופו של דבר זאת העובדה שבעקבות מה שקרה, התנתקנו מהאני האותנטי שלנו, התנתקנו מעצמנו, התנתקנו מהיכולת שלנו להיות נוכחים בגוף שלנו, ולהבין ולפגוש מציאות ברמה מלאה, ולהיות בנוכחות אל מול המציאות, ולכן כל התבונה שלנו עומדת לרשותנו ברגע שאנחנו נוכחים ומחוברים. הטראומה גורמת לנו בעצם לניתוק, והתגובה המנותקת הזו אל מול מצבים שמתאפשרים בהמשך, זה שמערכת הצבים שלנו, למשל אנחנו כולנו דרוכים מתגובה של מישהו אחר, זה לא מצב נורמלי, זה לא מצב סביר, זה מצב שהוא כבר פוסט-טראומטי. זאת אומרת שהילד במשך שנים היה מתורגל ומתוכנת להיות דרוך לתגובות של ההורים שלו, להיות דרוך לתגובות של הסביבה שלו, וזה אחרי זה מתרגם את עצמו קדימה, גם מול ההורים, גם מול המשפחה המורחבת, גם מול הדמויות הסמכותיות בחייו, המורים, המאמנים, המפקדים, הבוסים, הפרופסורים, כל הדמויות האלה הופכות להיות עבורו כמו איזה סוג של אלוהים, הסמכות הזאת שמולה הוא צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, האם הוא בסדר והאם הוא לא בסדר. יש הבדל בין לכבד סמכות, בין לכבד סמכות, בין להבין מה המקום שלך אל מול הסמכות הזאת, איך ההיררכיה עובדת במקום שבו אתה נמצא, ולדעת את מקומך בתוך ההיררכיה מבלי להתבטל, מבלי להידרס, מבלי להימחק, מבלי להיות מאורפל ודליל במי שאתה. לא להיות דליל. אנחנו מדוללים הרבה פעמים כפוסט-טראומטיים בביטוי שלנו ובמלאות שלנו. זה מקום שהוא בעצם נמצא בדפיסיט, במקום של חסך מאוד גדול במהות שלנו, בתמצית של מי שאנחנו. מכיוון שהפוסט-טראומה, זאת אומרת, זה הביטוי שלה, הטראומה נתקע אותנו מהגרעין השלם שלנו. הריפוי הוא בעצם להחזיר את כל החלקים המפורקים בתוכנו, ההתפרקות הזאת, הטראומה ניפצה אותנו לרסיסים, ואנחנו בתוכנו מפוזרים ולא שלמים. הריפוי הוא בעצם להחזיר את כל השלם דרך סך כל חלקיו, להחזיר את השלם למהות אחת שלמה רוטטת דרך המפגש עם כל החלקים. איך עושים את זה? בזה שאנחנו לומדים להכיר את החלקים שלא היה לנו איתם קשר. כמו למשל, החלק של הילד המבועל או המפוחד, או הצרכים שלא נענו ולכן הפכנו להיות משהו אחר כדי להיות חלק מהמשפחה, כדי להשתלב. כל הדברים האלה שאני אומרת הם המשך ישיר לכל הפרקים האחרונים שעלו בפודקאסט. לכן מי שמכם ששמע את זה כבר יודע על מה אני מדברת ויודע לחבר את זה לתכנים שדיברנו עליהם קודם. אני חוזרת למקום של האנשים שהפכנו להיות כמגנט להתעללות נרקסיסטית, וזה לאו דווקא גם במערכות יחסים, זה יכול להיות גם, אני מתכוונת לאו דווקא במערכות יחסים רומנטיות, זה יכול להיות כמובן מערכות יחסים קולגיאליות, מקצועיות, בכל תחום שהוא. הדבר שמאפיין הרבה, לא את כולם, אבל הרבה אנשים שעברו התעללות או גדלו בבית אביוסיב, אני יכולה להגיד שיש לפעמים נאיביות, כי הנאיביות היא מנגנון אחר. זאת אומרת, לא כל המנגנונים עובדים בו זמנית על אותו אדם, אבל אני נותנת עוד כיוון. כיוון נוסף זה שבן אדם יכול להיות בדיוק הפוך. במקום להיות דרוך מאוד וחשדן או לחוץ ממה שהאחר יביא אליו או ישקף לו, הוא יכול להיות במצב שהוא כאילו נאיבי. ממש נאיבי, זה לא מדובר על תמימות כאילו שהיא בריאה, התמימות בריאה זה אומר לא להיות חשדן מדי, לקבל את החיים קודם כל, לתת את הקרדיט, להיות אופטימי וכאלה. אני מדברת על נאיביות כמעט פתולוגית, למרות שהאדם יכול להיות מאוד אינטליגנט, סופר אינטליגנט, בן אדם מאוד מפותח, בכל מובן, מאוד נבון, ועם זאת אפשר לראות על אותם אנשים מאוד מאוד נבונים ואינטליגנטים, איזו סוג של נאיביות שכביכול לא מסתדרת עם התבונה שלהם, עם החוכמה שלהם, וזה לא הטיפשות, למרות שהרבה אנשים יכולים להסתכל על זה כטיפשות, אבל הנאיביות הזו, זו מין נקודת עיוורון, ומאיפה היא נוצרה? כי הייתה שם מגיל צעיר התנאיה לא לראות את ההורה התוקפן, ההורה המתעלל, האובססיבי, האביוסיב, כפי שהוא. כי זה לא מסתדר לנו כילדים עם ההורה האידיאלי שהיינו רוצים להאמין שהוא, שיש לנו כדי לשרוד. כי חלק מההישרדות שלנו כילדים זה לא לפגוש את המציאות באופן אבסולוטי. אנחנו לא יכולים לפגוש אותה, אנחנו חייבים להמציא סיפורים ומנגנוני הישרדות והתניות ותפיסות כדי להסתדר, כדי להסתדר עם המשפחה שלנו, כדי להסתדר עם המציאות כפי שהיא מתקיימת וכדי לשרוד את הכאב שזה מציף איתו. כי התכנים האלה מציפים הרבה כאב אצל הילד ולילד מאוד קשה להכיל אותם, ואולי גם ההורים לא יודעים לעזור לו להכיל אותם, או בכלל לא מכירים בזה ולא יהיה מי שיהיה איתו במקום הזה. אז הוא פשוט לומד להתנתק מחלקים מעצמו כדי ליישר קו עם השבט שלו, עם משפחת המקור שלו, עם השבט. אני עוד פעם אקח סוגריים, ואתייחס לעניין הזה של הוויתור על מי שאני כדי להיות חלק. אני רוצה להתייחס לשני צרכים מאוד מאוד עמוקים בנפש הילד מהרגע שהוא נולד. ואני לא מדברת על הצורך הזה רק כבן אנוש, זה צורך שנמצא אצל כל בעל חיים. ברגע שבעל חיים נולד, למשל ברווז בוקע מהביצה, הוא לא יראה את אמא שלו הברווזה לצורך העניין, היא לא תהיה שם, ויהיה שם כלב שהולך. הוא יצא מהביצה ויתחיל ללכת בעקבות הכלב, כי הוא מיד יש לו את הצורך הזה להיקשר. מיד יהיה לו צורך להיקשר למשהו, זה נקרא attachment. הצורך ב-attachment זה אומר חיבור, חיבור במובן של connection, של קרבה, של חיבוק, של מעטפת, של להיות חלק מה, של להיות שייך, של חיבה, של אהבה. זה צורך מאוד 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 עמוק בנפש הילד, מהרגע שהוא נולד. והצורך השני שנמצא בנפש הילד, הוא האותנטיות. האותנטיות זה היכולת להיות מי שאני, האפשרות להיות מי שאני, ושזה יהיה בסדר. מי שאני זה בסדר, זה אני האותנטי שלי. ברגע שאני לא מקבל תגובה שאני בסדר, איך שאני זה בסדר, מי שאני זה בסדר, לפי התגובות של המבוגרים, ילדים מהר מאוד יכולים להחליט על עצמם שמי שאני זה לא מספיק, ואז יש ניתוק מהאני האותנטי בתחילת חתירה לעבר מנגנוני ההישרדות והמנגנוני ההגנה שאומרים, מעכשיו אם אני אצליח בלימודים, אז אני אהיה בסדר. אני אהיה יפה, אז אני אהיה בסדר. אני אהיה רזה, אז אני אהיה בסדר. אני אהיה מקסימה וכולם יאהבו אותי וכולם יגידו עליי שאני ילדה טובה, אז אני אהיה בסדר. זאת אומרת, מי שאני זה לא מספיק. פה מתחיל הפיצול הזה מהאני האותנטי אל כל מיני מנגנונים שלמדנו דרכם להתחבב ולהיות חלק. למה אנחנו מוותרים על האני האותנטי בשלב כל כך מוקדם? כי הצורך העמוק בהשתייכות ובחיבור ובאטאצ'מנט, בהתקשרות, הוא הרבה יותר עמוק מהצורך הזה להיות אותנטי. זה לא פחות נדרש להתפתחות בריאה של הילד, אבל החוויה היא בשביל הילד שאם אני אשאר מי שאני ולא יהיה מקובל כפי שאני ואני לא אקבל את התגובה שאני אהוב ומקסים ונפלא בדיוק בדיוק כמו שאני, אני לא יכול לשרוד את זה, כי אני חייב להיות מקובל על השבט שלי, אני חייב להיות מקובל על המשפחה שלי, וגם אם זה אומר להשתנות לגמרי מקצה לקצה ולהפוך להיות מה שהם רוצים, כמו פלסטלינה שהם מעצבים דרך התגובות שלהם אליי, אז אני אעשה את זה כדי לשרוד וכדי להישאר חלק במשפחה שלי, כי עבור הילד החוויה היא, אני לא אשרוד אם לא תהיה לי ההסכמה שלהם להיות ההורים שלי. ככה בתפיסה הלא מודעת, הלא מילולית, האינסטינקטיבית שלנו כילדים. והסיבה שאני פתחתי את הסוגריים האלה, זה כדי להתייחס לנאיביות. זאת אומרת, אם ההורה שלי הוא אביוסיב, הוא מתעלל, הוא תוקפן, הוא נרקסיסט, כן? ואני כילדה זקוקה מאוד מאוד לאישור של ההורה הזה, ומרגישה שבלעדיו אני לא אשרוד, באופן לא מודע אפילו, כל הרגשות האלה אנחנו לא זוכרים אותם בתור ילדים, ולא מודעים אליהם גם, אז בשביל לשרוד את זה, אני יכולה להסתיר מעצמי את האמת. אני יכולה להסתיר מעצמי את האמת שההורה הזה הוא פשוט משהו לא בסדר איתו, או שהוא מתנהג בצורה שהיא פוגעת בי, או שיש לו איזה בעיה. אני לא יכולה לפגוש את זה. אני לא יכולה לפגוש את האמת שמשהו כאן לא תקין, כי העולם שלי כילדה קטנה התמוטט. ולכן אני יכולה, זה, לא כולם מגיבים ככה, יש הרבה תגובות, זאת אחת מהן, זה אחד ממנגנוני הישרדות אל מול מציאות שהיא קשה לנו להכיל, אז איך אני אשרוד את זה? אני פשוט, אני איפה את זה, זה נקרא אידיאליזציה, אני אעשה את זה יותר יפה ממה שזה, אני אמציא לעצמי סיפור שמצדיק ומסביר ורואה רק את החלקים היפים, ששוב, אף אדם הוא לא שחור לבן, אין בן אדם שהוא נבל ואדם שהוא מלאך, כל אדם יש בו הרבה מרכיבים והרבה רבדים, אבל אם אני לא רואה את כל המרכיבים ואת כל הרבדים ואני אעשה אידיאליזציה מההורה שלי, אז אני לא אוכל לראות את המקומות שבו שפגעו בי, ולכן אני לא יערה לכך שנפגעתי מהמקומות האלה, ולכן כשאני אגדל אני גם לא אזהה אנשים כאלה, כי למדתי לעבר את עצמי אל מול התכונות האלה. זו הנאיביות שאני מדברת אליה, ואנחנו לגמרי יכולים להכיר את הצד השני שלה, הקיצוני, שבא מאותה טראומה, שזה להיות חשדן מאוד ופרנואיד ולהיות דרוך מאוד, כל הזמן מוודא שאף אחד לא רודף אחריי ואף אחד לא מנסה לסדר אותי ולגנוב ממני ולשקר לי ולרמות אותי ולפגוע בי, שזה מנגנון של מערכת עצבים מאוד מאוד דרוכה, ומצב של fight, flight or freeze זה ככה ongoing, נמשך ומתמשך, כמעט כרוני אפשר להגיד. זה הקצה השני, שני מצבי קיצון כמובן, ושני מצבים שלא משרתים אותנו, כי הדבר הכי חשוב בתהליך ההתפתחותי המודעותי שלנו זה לפגוש מציאות. זה פשוט לפגוש מציאות באשר היא, רו, גולמי, חשוף, איך שזה בדיוק, לא מיופה, בלי פוטושופ, בלי עיבודים, בלי קישוטים, פשוט ככה, כמו שהיא. וכשאנחנו לא יכולים לעשות את זה בתור ילדים, כי it's too much for us to take, סליחה על האנגלית, זה יותר מדי בשבילנו, אז אנחנו לומדים כאחד המנגנונים לעבר את עצמנו ביחס להתנהגויות וליחס שהם יחס והתנהגויות שהם לא בריאים, ואולי גם אופנים שמתעללים רגשית, צורות התנהגות שמתעללת רגשית או לא מכבדת אותנו. הילד למד לפרש את המציאות באופן לא נכון או משובש או מעוות או מייפה או מקושט, רק כדי לשרוד את המציאות שבה הוא חי. כשאני מדברת על הדברים האלה של פוסט טראומה והתוכן של ילדות שהיינו צריכים לוותר על עצמנו, זה תמיד נשמע כאילו מיד יש איזה מין תגובה כזו. אני שומעת את זה הרבה פעמים מהאנשים, שבמיוחד אלה שלא מעמיקים פנימה לתוך הניואנסים הקטנים של החסכים מהילדות שלהם, יש איזה מין התייחסות כזאת של כאילו, מי ישמע? מה כבר עשו לי? זה לא שמישהו הצית אותי בנפט ערב ערב, זה לא שאמא שלי הרביצה לי מחבת על הראש כל שבוע, זה לא שאבא שלי היכה אותי עם החגורה. בואו נרגע חברים. יש איזה מין ביטול, זה נקרא המעטה, diminishing, ביטול, תשטוש. למה זה קורה? זה גם מנגנון שאנחנו מרגישים שהרגשות שלנו ומה שחווינו בילדות, כילדים מאוד מאוד רגישים שנפגעו בדרך זו או אחרת, אנחנו מרגישים שזה כאילו לא ראוי, איזה חוצפה, איזה ילדים כפויות טובה, אחרי כל מה שההורים שלי עשו בשבילי, ונכון, ההורים שלנו עשו בשבילנו הרבה במובנים אחרים, אנחנו יכולים כאילו להתאפס בעיני עצמנו או בעיני הסביבה כילדים שהם ממש מפונקים. איך אתם מעיזים בכלל להגיד דברים כאלה? אתה יודע מה אבא שלך עשה בשבילך, מה אמא שלך עשתה בשבילך, כמה הם עשו, איך אתם לא רואים את הטוב? זה לא העניין שאנחנו לא רואים את הטוב. שוב, הכוונה היא לראות מציאות על כל גווניה, כל מורכבויותיה, ולא רק שחור או לבן. ליפות מציאות זה לא טוב, להשחיר מציאות זה לא טוב. אנחנו רוצים להיות במצב שאנחנו מסוגלים לעמוד בקו האמצע ולראות את הדברים בפוקוס מדויק, ממש לראות את התמונה ב-HD, כי זה דבר שברגע שאנחנו מסוגלים ומסכימים לראות אותו, אנחנו גם נפגוש בחזרה את עצמנו בקו האמצע, אנחנו נפגוש את הסנטר שלנו, את המרכז שלנו בחזרה. כשאנחנו לא נמצאים במרכז שלנו באמת, בסנטר של הקיום שלנו הפנימי, אנחנו לא יכולים לראות את המציאות כפי שהתקיימה על כל גווניה ומורכבויותיה. זה מאוד מאוד חשוב בשבילנו, כי זה דבר שמעורר אותנו מהסרט, לא משנה אם הוא טוב, הוליוודי או סרט רע, הוא מאיר אותנו מהסרט אל המציאות ומחזיר אותנו לכוח שלנו להתמודד עם הדברים באשר הם, ובעיקר להרגיש את הרגשות שהדחקנו במהלך השנים. ורגשות מודחקים הם בעצם מצב שהוא טראומטי, כל פעם שאנחנו מתנתקים מרגשות, מחלקים בתוכנו, המערכת הרגשית שלנו עבורנו היא דבר מאוד מאוד משמעותי ברמה של לנווט את הדרך אל העולם, להבין איפה אנחנו עומדים. תחשבו שמערכת רגשית זה כמו ה-GPS של ה-Waze. ה-Waze יכול להיות פתוח, האפליקציה יכולה להיות פתוחה בסמארטפון שלנו, אבל אם הוא לא מחובר ל-GPS, הוא ינחש את דרכו, הוא לא תמיד יקלע, ולפעמים הוא יוביל אותנו למקומות לא נכונים בכלל, וירחיק אותנו מהמסלול שלנו, רק בגלל שהמערכת הניווט לא מחוברת ולא מקוונת. ומערכת הניווט של כל אדם היא מערכת, היא הסנסורים שלו, היא מערכת רגשית. הרגשות שלנו שוכנים בגוף, והגוף שלנו אף פעם לא משקר. תמיד תתהפך לנו הבטן כשמישהו ישקר לנו. תמיד נרגיש צביטה או קיבוץ באיזשהו חלק בגוף כשאנחנו נרגיש שמישהו תוקף אותנו או מתנהג באופן שהוא מעוות או מניפולטיבי. אנחנו נרגיש את זה. אבל אם אנחנו נכחיש את זה, זה יישאר בתוכנו כמו משהו שאנחנו לא מקשיבים לו. הגוף ידע בסופו של דבר לבטא את זה דרך חס וחלילה מחלה. או הפרעות נפש, או מחלות נפש. מחלות נפש זה בעצם התפצלות כל כך גדולה מהאני האותנטי, שזה הרחיק לכת כל כך, וכל כך ירד מהמסלול. איך אומרים על בן אדם שהוא כאילו התחפף, התחרפן, אני בכוונה משתמשת בשפה של סלנג, הוא ירד מהפסים. בעצם הוא ירד מהנתיב שלו, הוא התרחק מעצמו, הוא יצא מקו האמצע, מהמסלול שלו, מנתיב הנשמה שלו. לכן הכל, הכל, הכל קשור. אי אפשר להפריד ולהגיד, כן, אני במסע רוחני והכל טוב והכל נפלא וגיליתי את עצמי. אם אני לא מסוגלת ללכת דרך המרתפים הכי חשוכים של הנפש שלי, אני לא החזרתי לעצמי את היכולת לשכון בתוך הגוף שלי באופן מלא ולהיות מחוברת לנפש שלי באופן מלא, ושכל האיכויות שלי יעמדו לרשותי באופן פתוח וזמין ונגיש, אם אני לא יצרתי קשר עם כל המקומות החשוכים בעומק נפשי וישותי. וזה קשור להיסטוריה שלנו מהרגע שנולדנו עד הרגע הזה. אז תחשבו שתראו איך נכנסנו לתוכן הזה, איך אני נכנסתי לתוכן הזה, דרך שיחה על הקשר עם נרקסיסטים. לכן גם מערכת יחסים עם אנשים שהם נרקסיסטים, היא יכולה להתאפס כמשהו רע מאוד שקרה לנו. אבל אם אנחנו משתמשים בזה נכון ומתעוררים מזה, ומתוך הכאב אנחנו מתחילים לחקור מה הביא אותנו לשם, למה שמנו את עצמנו במקום כזה, למה התאהבנו באישה נרקסיסטית או בגבר נרקסיסט, למה שמנו את עצמנו במערכת יחסים מתעללת, ומתוך זה מתחילה איזושהי חקירה, אז הם עזרו לנו להתעורר. אז הכל לטובה. זה לא רק רע. אבל אם אני לא לומדת מזה, ואם אנחנו לא לוקחים את זה כשיעור שלוקח אותנו ומפנה אותנו כתמרור פנימה לתוך נפשנו, כדי לחקור איפה המקומות שהלכנו לעצמנו לאיבוד, אז לא עשינו בזה שום דבר. ואז היחסים שלנו עם החיים הם יחסים של אנשים שהם כמו קורבן של מציאות. וכמובן שלשם אנחנו לא רוצים להגיע, ואת זה לא היינו רוצים לקבע בתוך המערכת הנפשית שלנו ובתוך החיים שלנו. אז אני ממשיכה. לגבי העניין הזה של הדחקה של מציאות, יש עוד דבר שהוא הצורך התמידי לרצות, יש תופעה כזו שנקראת אימוטופוביה. אימוטופוביה, אימוטו זה אימושן, אבל ההתייחסות היא לרגשות שנקראים שליליים, ופחד מרגשות שליליים, זאת אומרת, הפחד לאכזב אנשים אחרים. הפחד שמה שנגיד או נעשה יעורר רגשות שליליים ותגובה שלילית אצל האחרים. וזה מתרגם את עצמו בפועל לחוסר היכולת שלנו לומר לא. פשוט לומר לא. לומר לא עכשיו, לא רוצה, לא מתאים, כי אנחנו חוששים לאכזב את האחר, וזה לא עניין של חשש. יש אנשים שזה ממש פוביה אצלם, הם מרגישים שהם לא יכולים לאכזב מישהו אחר, זה פשוט מפחיד אותם וזה משתק אותם, רק המחשבה שהם ירגיזו מישהו אחר בזה שהם יביעו דעה אחרת המנוגדת לציפייה שלו. כמובן שזה מגיע מהילדות, אם אמרנו משהו, עשינו משהו שלא מצחן בעיני ההורים שלנו ונענשנו על כך, או הותקפנו, בוישנו והושפלנו, אז למדנו מזה, שזה מסוכן לעורר רגשות שליליים באחר, כי אנחנו שמים את עצמנו במקום מסוכן, בסכנה, ולכן חשוב לוודא, אני ממשיכה את התפיסה שנוצרת מתוך המצב הזה, לכן, בתפיסה אומרת, חשוב לוודא ולזהות את זה, לזהות מה האחר רוצה, או למה הוא מצפה, ולכך להתאים את עצמנו, להשתדל לרצות כמה שיותר, כדי שלא נשים את עצמנו באזור סכנה. יש לנו אחריות כלפי עצמנו, לשאול האם הפנמנו פנימה את האמונה שאהבה היא כאב, אהבה כואבת, אהבה היא דרמה, כי זה המודל שקיבלנו מהילדות, שככה אנשים מנהלים מערכות יחסים, מערכת יחסים כואבת, דרמטית, מניפולטיבית, מאבקי כוח, מערכת יחסים אלימה, אביוסיב, שוב, אנחנו חוזרים עוד פעם בתוכן הזה. אם זה מה שראינו בתור ילדים, ולא עשינו שום תהליך התפתחותי, טיפולי, רגשי, אנחנו יכולים לגמרי לעשות copy-paste אפילו אם לא אהבנו את זה, ואפילו אם סבלנו בזה, ואפילו אם היה לנו, כשגדלנו, הייתה לנו ביקורת על ההורים שלנו, איך הם, איזה דוגמה הם נתנו לנו, איזה מערכת יחסים גרועה הייתה להם, עדיין זה כבר הוטמע בתוכנו, זה המודל שקיבלנו, ואנחנו עושים copy-paste, אנחנו מקליטים ומשדרים על בסיס מה שהקלטנו. ולכן אנחנו יכולים לשחזר את זה, במערכות היחסים שלנו, כי ככה אנחנו תופסים מערכת יחסים רומנטית או מערכות יחסים אוהבות. זאת אומרת, יש לנו פה עבודה לזהות קודם כל מה האמונה שהוטמעה ברמה הלא מודעת בתוכנו, ולשנות את התוכנה, זאת אומרת לפרמט מחדש את התוכנה שאהבה היא כואבת וכל מה שאמרתי מקודם, לאהבה היא שלווה, אהבה מרפאת, אהבה מרגיעה ואהבה בטוחה, אם אין דרמה במערכת יחסים, זה לא אומר שמשעמם, וזה לא אומר שהמערכת יחסים לא מעניינת. יש אנשים שכל כך התמכרו לדרמה באופן לא מודע, שאם מערכת היחסים היא שלווה והרמונית, מרגיש להם שמשהו חסר, כי זה ממש לא מוכר. והעניין עם המוכר והלא מוכר, זה אומר שהמוח שלנו, משהו מזהה כמוכר, הוא מרגיש לו בטוח, הוא לא מעורר את מנגנוני ההגנה, זאת אומרת, תחשבו על עצמכם, כשאתם פוגשים משהו שהוא מוכר, ושאתם מרגישים בו כאילו בבית, גם אם זה לא בהכרח הדבר הכי טוב בעולם, אבל זה מרגיש לנו יותר בטוח כביכול. זה פרשנות הישרדותית כמובן, אבל ככה המוח מזהה את המוכר. והלא מוכר, הוא יכול להתפרש כמשהו מוזר וזר, ואני לא מוצא את עצמי בתוך זה, ואולי סוג של חוסר ודאות, ותחושה כזאת לא נינוחה. זה כמו שלוקחים ילד תינוק מהבית שלו, ונוסעים ליומיים בבית מלון, והוא יכול להגיד בצורה שהוא לא מסתגל ולא נוח לו, והוא לא נרדם, והוא לא מוצא את עצמו, כשאומרים לא מוצא את עצמו, כי זה לא מוכר. אז גם אנחנו כבני אדם, באופן לא מודע, המנגנון שלנו עובד, שמה שמוכר מרגיש כביכול בטוח זה פרשנות, ומה שלא מוכר מרגיש שהוא לא בטוח לנו, ואנחנו לא כל כך ססים ואפילו מתקשים להיפתח אליו, מכיוון שאנחנו, המוח שלנו, ההישרדותי, מזהה את זה כלא מוכר, ולכן כלא בטוח. זאת אומרת שהעבודה המודעת שלנו כבני אדם היא להתחיל להניע את המוכר והידוע אל עבר הלא ידוע, ואת הלא ידוע והלא מוכר אל עבר המוכר. זאת אומרת, מה שמוכר לי והוא לא עובד עבורי, והוא לא תומך בי, והוא לא מפתח אותי, ואני בכל זאת מזהה אותו כמשהו מוכר ומשהו שהוא מרגיש לי בית, הייתי שמחה להפוך אותו ללא מוכר ורחוק מהמציאות שלי, ומה שלא מוכר והיה תומך בי אילו היה בתוך החיים שלי ומתקיים בתוך החיים שלי, הייתי שמחה להפוך את הדבר הלא מוכר הזה למוכר. אם אני אתן לכם למשל דוגמה, אם למשל בן אדם שמתקשה כלכלית והמצב המוכר שלו זה מינוס בבנק וזה ממש מאבק הישרדותי וקושי כלכלי, אז זה המוכר שלו, ואת זה הוא מכיר, וכמה שהוא לא סובל את זה, וכמה שהוא נאבק בזה, זה עדיין המוכר שלו, ואת זה הוא מכיר, ואת הצבע הזה הוא מכיר היטב. והלא מוכר, זה מה שהוא רואה אצל אחרים, שיש להם הרבה כסף, שהם נוסעים עליה לחול, שהם חיים בבית מאוד יפה, כל מה שמאפיין בעיניו שפע כלכלי, אז בשבילו זה לא מוכר, אז הוא מסתכל על זה כמשהו שהוא היה שואף אליו, אבל זה עדיין לא מוכר במערכת הנפש שלו, בסייקי שלו, במערכת הנפשית שלו, במערכת העצבים שלו, זה לא מוכר. ולכן הרבה פעמים אנשים שחווים חוויה שהיא לא מעוגנת היטב ברמה של התפתחות, ולא באמת נבנה כלי כדי לקבל את הלא מוכר ולהפוך אותו למוכר, לא נעשתה התמאה של הלא מוכר אל המוכר, אז זה לא נתפס לנו במערכת. כמו אנשים שלמשל זוכים בלוטו, וזה הדבר הלא מוכר, נכנס לעבר המוכר שלהם, שזה העוני או הקושי, או לאו דווקא, לא רק עניים זוכים בלוטו, אבל לעבר מצב שהוא ממוצע והוא לא עשיר. וברגע שהלא מוכר מגיע לתוך המוכר, ולא נעשית שם עבודה של אינטגרציה, של התמאה, של תהליך מודע לקבל את זה, אז זה לא נקלט במערכת, ומחקרים וסטטיסטיקות מראים שהרבה אנשים שזוכים בלוטו, לאחר כמה שנים מוצאים את עצמם באותו מצב שהם היו בו לפני, או אפילו יותר גרוע. מכיוון שהמערכת הלא מודעת שלנו מובילה אותנו בחזרה באופן לא מודע לעבר המוכר והבטוח, גם אם זה לא בהכרח מה שאנחנו רוצים. לכן התוכן הוא לא מה אני רוצה ומה אני לא רוצה, אלא מה אני מכיר ומזהה כאני, ומה אני לא מכיר ולא מזהה כאני. לכן הדפוס הזה של ילדים שגדלו בבית שהוא אביוסיב, זה המוכר שלהם. זה הדיפולט, זה הברירת מחדל, ולכן כשאנשים מגיעים לתוך עולמם של ילדים שבגרו להיות אנשים מבוגרים פוסט-טראומטיים, הסיכוי שייכנס לתוך החיים שלהם, בן אדם שהוא אביוסיב, הוא מאוד 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 גבוה, מאוד גבוה. ואם אנחנו לא רוצים לשחזר את זה, יש לנו עבודה של ריפוי, גם במודעות וגם ברמה של טיפול, טיפול נפשי, רגשי, יש לנו את העבודה הזו לעשות, ואם אנחנו נקבל את זה, ונקבל את המציאות כפי שהיא, ונסכים לעשות את העבודה הזאת לעומק, אני עוד אמשיך בהמשך הפרקים הבאים בפודקאסט, אני אשמח ליצור פרק שלם על התמודדות עם רגשות ועם כאבים רגשיים ואיך עוברים דרך רגש באמת בצורה עוד יותר מעמיקה. אני הולכת להעמיק לתוך התוכן הזה בפרקים הבאים. אז כאן אני נמצאת איתכם, ממשיכה עם התוכן הזה של דגלים אדומים. דגל אדום לזהות נרקסיסט מההתחלה ולא אחרי 5 שנים של סיוט. אז אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם מזהים לפעמים כשאתם מדברים בן אדם בטלפון, שוב, אפילו בדיעבד אתם יכולים לראות את זה. האם התקשורת שלהם איתכם גורמת לכם להרגיש בלבול, לפקפק בעצמכם? האם בסוף שיחה טלפון איתם, אתם מרגישים מוזר? אתם מרגישים כאילו שדדו אתכם, כאילו משהו מוזר קרה, או איזה חוויה של פלישה לתוך המערכת שלכם, או מרגישים סתירה פנימית, או הרפול, או תחושה של כאילו שאבו לכם את האנרגיה, תחושה שמשהו לא בסדר, אבל אתם לא יודעים מה לא בסדר, אתם שואלים את עצמכם אולי אני לא בסדר, או למה אני מרגישה כאילו לא בנוח עם עצמי, ואז לפעמים אנחנו יכולים לקחת את זה למקום של שיפוט עצמי, כאילו אני יכולה לשחזר בחזרה את השיחה שוב ושוב, ולהגיד לעצמי, לא יודעת, נראה לי שאני כאילו מרגישה שם לא בסדר עם עצמי, כאילו אני לא מספיק טובה, כאילו הוא יותר ממני, או שאני מרגישה נחותה. גם אלה תחושות שיכולות לבוא לפעמים מתוך מצב של תקשורת שהיא אביוסיב. כשאנחנו נמצאים בתקשורת שהיא לא אביוסיב, אנחנו לא מרגישים נחותים, קטנים, מצומצמים, מקובצים. אנחנו יכולים להרגיש בסדר עם עצמנו. דיברנו עם בן אדם שהוא יכול להיות וואו, אבל אנחנו לא נרגיש כל כך קטנים לידו. אולי אנחנו נקבל ממנו אפילו השראה, או יהיה לנו מאוד מאוד נעים להיחשף אליו ולדעות שלו ולעולם שלו, והוא יקסים אותנו. אבל אם אתם מרגישים את החוויה הזאת של איזה בלבול והרפול ותחושה שאולי משהו לא בסדר, כדאי שתפתחו באינסטינקטים שלכם ובתחושת הבטן שלכם. אתם לא השתגעתם, במיוחד עם ההיסטוריה שלכם. אם יש לכם היסטוריה של אביוסיב, ילדות מתעללת, קשה לי להגיד את זה בעברית מתעללת, כי אני יודעת שזה ישר מעורר קונוטציה של משהו מאוד מאוד קיצוני, והרבה אנשים נמצאים במצבים שיש להם זיכרונות נוראים מהילדות, הם מיד שומטים את הרעיון הזה שהייתה להם ילדות מתעללת. ולכן אני אומרת, אביוסיב זה הרבה יותר, לדעתי, הרבה יותר עובר בגרון חלק, וגם יש שם הסכמה יותר לפגוש את עצמכם שם בתיאור הזה, באור הזה. אז תפתחו באינסטינקטים שלכם ותפתחו בתחושת הבטן שלכם. אם הבטן שלכם מתהפכת, היא לא סתם מתהפכה. במיוחד עם ההיסטוריה שלכם, יש לכם סיכוי גדול למגנט אנשים עם הפרעת אישיות נרקסיסטית. שאלה נוספת, האם הם יותר מדי טובים? Too good to be true. הם כאילו, וואו, זה פשוט מושלם, זה בדיוק הבן אדם שאני מחפשת. הוא גם כזה וגם כזה וגם כזה, והוא בדיוק אוהב את הדברים שאני אוהבת, והוא בדיוק עונה על הצרכים שלי, והוא בדיוק עונה על השאיפות שלי. כל הדברים האלה הם לפעמים, ובדרך כלל כשמדובר בנרקסיסט, זה מישהו שאותה מסכה, הוא מזהה את המקומות אצלכם, הוא מראיין אתכם, אתם אומרים לו מה אתם אוהבים, ואז הוא אומר, וואי, גם אני, או שהוא מכיר קצת אצלכם, או שהוא עושה עליכם איזה תחקיר, או שהוא לומד אתכם, הוא קורא את האינפורמציה שאתם מעבירים בשמחה, ושמחים לחלוק את האינפורמציה, והוא פשוט מתאים את עצמו, ויודע שזה בעצם מה שאתם מחפשים. יש בזה משהו של, מה שנקרא טורף, אנרגיה שהיא לוחדת של צייד, אנרגיה של צייד היא המון פעמים אנרגיה נרקסיסטית, לא כולם, אבל רוב הציידים האנרגטיים, יש בהם משהו נרקסיסטי, זאת אומרת, הם מסתכלים על הבן אדם השני בתור טרף, לומדים את אורחותיו ולומדים מה הנקודות תורפה שלו ומה הדברים שיגרמו לו ויפתו אותו להיכנס לתוך המלכודת הזו. אם אתם שואלים את עצמכם למה שבן אדם ירצה לצוד אותי, אני רוצה להזכיר לכם, אם במידה ושמעתם את זה בפודקאסטים קודמים, בפרקים קודמים, אני רק רוצה לציין את זה במידה והשאלה הזו עולה. הסיבה שנרקסיסטים צדים, אנשים אחרים שהם אמפתיים, קודיפנדנט, אנשים אמפתיים שיש להם המון המון נתינה, זה כי אנשים שהם אמפתיים והם קודיפנדנט, הם אנשים שהם מאוד מאוד נותנים ומרצים, ומאוד חשוב להם מה חושבים עליהם. זאת אומרת שהם מספקים, זה נקרא narcissistic supply באנגלית, אני בכוונה אומרת לכם את זה כדי שתחפשו את זה גם ביוטיוב, את התכנים האלה, שתדעו מה המונחים ללמוד ולהעמיק בהם. narcissistic supply זה הספקה נרקסיסטית, זאת אומרת זאת הספקה רגשית, הם אנשים שהם שואבי אנרגיה. יש לנו את זה נדמה לי בפרק השלישי של הפודקאסט, האם שואבים לכם את האנרגיה, שלישי ורביעי מדברים על זה, האם שואבים לכם את האנרגיה. אנשים שהם codependent empath, הם אנשים שמספקים הספקה אנרגטית, מאוד מאוד יקרת ערך, הספקה של אנרגיית חיים, לאנשים האלה שניזונים ושואבים את האנרגיה שלנו. ובגלל זה הרבה פעמים אחרי מפגש עם מישהו שהוא נרקסיסטי, אנחנו יכולים להרגיש מאוד מרוקנים ומסוחררים ומבולבלים ומפקפקים בעצמנו, כי נוצרה שם איזה סוג של שאיבת אנרגיה, מה שנקרא הרפדי אנרגיה. אז יש סיבה שהם רוצים לצוד את האנשים האלה, את האנשים הטובים שמחפשים אהבת אמת, ורוצים לתת ואומרים, אתם יכולים לראות את זה גם הרבה פעמים שאני שואלת אנשים שהם קודיפנדנט אמפתיים, אני שואלת, מה אתה מביא לתוך קשר? התשובה הראשונה שלהם, זה יש לי המון מה להציע. הם ישר חושבים על עצמם כעל מוצר במדף, וכמה ירוויחו אלה שיהיו איתם. עכשיו, זה משהו שאין בו שום דבר רע, הבעיה היא שזה מה שאנחנו מאמינים שיש לנו להביא לתוך מערכת היחסים הזאת, את ההספקה האנרגטית הזו. אנחנו אף פעם לא חושבים, כשאנחנו נמצאים מתוך המקום הפוסט-טראומטי, מה אני מקבלת שם? חוץ מהחיזור והחנופה והדברים האלה שגורמים לנו איזה בוסט לאגו, כביכול ולערך עצמי, אני יכולה להגיד לכם שזה אחד ממנגנוני הפיתוי, זה נקרא love bombing, שוב, אני נותנת את המילים האלה, את המינוחים האלה באנגלית, כדי שתוכלו לחפש אותם ביוטיוב. love bombing, זה אומר הפגזת אנרגיה, הפגזת אהבה, שמפגיזים אתכם באהבה, מחזרים אחריכם ומחמיאים לכם, מפגיזים אתכם בהתרגשות מכם והתפעמות מכם, וזה מה שנקרא it's too good to be true, אז זה לא אמיתי. זה מסכה שהם עוטים, שהם רוצים לגרום לכם ליפול, לסחף אחרי הפנטזיה הזאת של האביר על הסוס הלבן, והנסיכה הזו, המדהימה הזאת, המושלמת הזאת, האישה המושלמת הזאת, במיוחד אם מרגישים את זה מההתחלה, ואתם מרגישים שהם פשוט מקסימים אתכם. זה משהו שהוא כמעט מחשף. זה דגל אדום. שאלה נוספת, כשאתם כבר מכירים את האדם, אולי די בהתחלה, אתם רואים שהם מתעסקים המון בתדמית של עצמם, בפנטזיה שהם הופכים להיות כמו בעיני עצמם, וחותרים לעבר תפקידים גרנדיוזיים, גיבורי על, זה אחד מהם, זה הנרקסיסט הגלוי, הקלאסי מה שנקרא. אני אכנס לתוכן הזה יותר לעומק בהמשך, שוב, אני רק רוצה לציין, יש עוד דבר שנקרא נרקסיסט סמוי או מכוסה, שהמינוח באנגלית, the covert narcissist. יש לזה המון סימנים, הוא כמעט שונה לחלוטין בביטויים, בביטוי החיצוני שלו, מאשר הנרקסיסט הגלוי, the overt narcissist. הקוברט, הסמוי, המכוסה, הוא גם נקרא the vulnerable narcissist, הבן אדם, הנרקסיסט הפגיע. הוא יותר מבטא חוסר ביטחון, מבטא יותר פגיעות, הוא לפעמים מבטא איזה סוג של קורבנות, או כמו ילד כזה שאתם רוצים להציל אותו ולטפל בו, מאוד מעורר רגשות הוריים שבא לכם לעטוף אותו, וזה בדיוק ההספקה שהוא מבקש לעצמו, וזה בדיוק התפקיד שמיועד לכם, ואתם, אם תיכנסו במערכת יחסים כזאת עם מישהו כזה, אתם תמצאו את עצמכם המון בתפקיד של מישהו שמטפל ומזין ועושה המון למען ומגונן ותומך ומעצים, וכאילו המון 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 עבודה לבן אדם שאמור להיות הפרטנר שלכם, הבן אדם שאמור לתת לכם משען וכתף כנגד למה שאתם נותנים. אתם נותנים את זה מצד אחד ומאידך מקבלים את זה בחזור, אתם נותנים אמפתיה והוא נותן אמפתיה. מה שקורה המון פעמים זה שאתם מרגישים שלכם לא מותר להתפרק, רק לבן הזוג או לבת הזוג האלה. זה מדובר על הנרקסיסט הסמוי, הם בדרך כלל מאוד מאוד מעוררי אמפתיה וגורמים לכם לרצות להציל אותם ולטפל בהם, וזה מקום שמאוד מאוד כדאי לשים אליו לב. כשמגיעים לפעמים למצבים יותר מתקדמים בקשר, מתחיל לצוץ איזשהו תוכן שאולי נחשפתם אליו, אני כבר לא זוכרת אם הזכרתי את זה, כן, אני בטוח הזכרתי את זה בפרקים האלה של הנרקסיסטים והאמפאס, זה נקרא גאסלייטינג, משהו שהוא כאילו מדליק הדלקה, הצתה. גאסלייטינג זה משהו שמעוות את המציאות. זאת אומרת, אתם והוא או היא הייתם באותו מקום, היה שם תרחיש, היה שם משהו שיצר איזשהו קונפליקט או איזושהי בעיה, ויום אחרי או באותו יום אתם רוצים לדבר על זה ואומרים תקשיב או תקשיבי, ככה וככה היה, אני לא אהבתי איך שדיברת אליי או כאלה, ואז אומרים, מה? על מה אתה מדבר? אני דיברתי אליך ככה? אני בכלל לא אמרתי את זה. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול ממש לשקר בפנים במצח נחושה בלי שום בעיה, או להוות מציאות, או לשבש ראיות, כמו שרואים בסרטים בבית משפט, ממש לשבש ראיות, משהו שלא תצפו מבן אדם שהוא יכול להיות הבן אדם הכי מאוהב בכם והכי בעדכם והכי איתכם, ופתאום אתם פוגשים משהו שהוא ממש מבטל את החוויה שלכם. הכחשה, לא לדבר על מה שקרה, למשל לעשות משהו וכאילו אתם נעלבים, נאמר, הוא או היא עושים משהו שפוגע בכם, הוא ממש מעליבים אתכם, ואתם ככה לוקחים ללב, מרגישים סגורים ונבוכים וכואבים, ואחרי כמה זמן קשה לכם מאוד לתקשר, ואז הם באים ואומרים, מה קרה? למה אתה ככה? למה אתה מוזר כזה? כאילו לא היה, כאילו אין להם מושג על מה מדובר. הם לא היו שם. אין שם כאילו התייחסות לזה, וגם אם תבואו ותגידו את זה, הם כזה, מה? על מה אתה מדבר? מה פתאום? אני לא מבינה על מה אתה מדבר. ולפעמים גם אתם יכולים להסביר את זה, ולהיכנס לפרטים, ולחזור ממש לתעד את זה, כאילו צילמתם ואתם עכשיו מקרינים את זה מחדש. אתם תסבירו ותסבירו 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 ותשחזרו, ובסוף השיחה אתם תשמעו משפט כמו, אני לא יודע מה את רוצה מלי, או אני לא מבינה על מה אתה מדבר, תאמין לי, אני לא יודעת על מה אתה מדבר. זה משהו שמייצר מצב שאתם מרגישים שאתם כאילו, מה, אני עומד להשתגע, או מה, משהו לא בסדר, רק אני הייתי שם, או מה, אני משהו אצלי לא, אני שפויה, תתחילו לפקפק בזיכרון שלכם, בהבנת המציאות שלכם, ולאורך זמן חיים עם בן אדם שעושה גאסלייטינג, לאורך זמן, זה חוויה שיכולה להטריף בן אדם, וממש לגרום לו להיכנס להתמוטטויות ולהתקפות חרדה, כי זאת חוויה מאוד קשה וסמויה, שממש מערערת את מערכת העצבים. אז אנא מכם, שימו לב לסימנים כאלה, זה מאוד מאוד משמעותי. אחד הסימנים של מערכת יחסים, מההתחלה, עם נרקסיסט או נרקסיסטית, מתחילת הקשר, רוצים להיכנס מהר מהר לתוך הקשר. מהר, מהר לעבור לגור ביחד, וזה תמיד מפתיע בימינו שאנשים נורא פוחדים מאינטימיות ומאוד פוחדים ממחויבות. פתאום, למשל, לדוגמה, כאישה, לפגוש גבר שרוצה להתחתן ורוצה איתך ילדים ורוצה שאת תביא את הילדים שלו ורוצה כבר שתגור ביחד ורוצה 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 מצד אחד, ומדבר על זה די מהר, משפטים מאוד נפוצים. אז כמה ילדים את רוצה? דייט שלישי, כן? כמה ילדים את רוצה? וואו, איזה ילדים יפים יהיו לנו? או איפה את רוצה להתחתן? כל מיני דברים כאלה שנשמעים כל כך רומנטיים בשלב ראשוני, ומאוד מורידים את ההגנות של כאילו הוא רציני איתי, הוא לא רציני, הוא בא לשחק איתי משחקים, וההפך, עם גברים, היא משחקת בי, היא אמיתית, היא מפלרטטת, היא עושה ככה עם כולם, והיא פתאום אומרת לו, יו, אתה בן אדם שהכי חיפשתי כל החיים, זאת אומרת, היא יכולה ממש למכור, או הוא, יכולים למכור ממש את הפנטזיה הכי סמויה שלנו, להביא אותה ככה בגדול, ולהגיד, הנה, הנה מה שחיפשתם כל החיים, הנה אני, הנה הגעתי. מה שמדהים שאני נתקלתי לא פעם ולא פעמיים, באמת הרבה סיפורים, שמצד אחד יש התקרבות מאוד 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 מהירה ומהר מאוד מתערבבים ומתמזגים בחיים שלנו, ומצד שני יש איזה מין הסתרה של הקשר, או שלא מכירים את בת הזוג או בן הזוג החדשים להורים, למשפחה, לחברים, או שלא נותנים לזה מקום, אפילו ברשתות חברתיות לא מוכנים לשים את הסטטוס החדש במערכת יחסים עם כך וכך, לחשוף את זה, לחשוף את הקשר ולתת לו להיות פומבי וגלוי וחשוף, אלא יש מצד אחד את המקום שנורא נורא מהר מתקדם, ומצד שני שומר על זה עדיין בשושו ואומר חכי, בוא לא נספר לכולם, או יש מישהו שעשוי להיפגע מזה בשלב הזה, אולי האקסיט שלו, אולי האקס שלה, הם עדיין לא סיימו, יש להם unfinished business, הם עדיין לא רוצים שידעו מזה, יש להם איזה אינטרס להסתיר את זה. חבר'ה, אם קורה דבר כזה, אני מבקשת ומזמינה אתכם, כן, ברמה הכי ידידותית וחברית, אני אומרת לכם, תפקחו עין ותזהו את הסימנים. זה לא סימן טוב. זה באמת לא סימן טוב. אני רוצה לתת לכם עוד סימנים. זה לא בהכרח מאפיין רק נרקסיסטים, אבל רוב הנרקסיסטים שיצא לי להכיר הם כאלה. הם מאוד קנאים. קשה להם מאוד לפרגן, אלא אם כן הם מתחנפים למישהו או רוצים להשיג את את האמון של מישהו, אבל מאחורי גב של הרבה אנשים, הם מרחלים, הם ביקורתיים, שיפוטיים, קנאים, מתנסים על אחרים, הם לפעמים מתייחסים לא יפה לאנשים שהם לא חייבים להיות נחמדים אליהם, כמו נותני שירות, כמו אנשים שאין להם שום אינטרס איתם, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם לדבר אליהם לא יפה. שימו לב, זאת נורה אדומה, אם אתם יושבים עם מישהו או עם מישהי במסעדה, והמלצר או המלצרית מקבלים מהם יחס לא נעים, קצר, קצת מזלזל, לא הולם, לא מכבד, לא ידידותי, שימו לב. ואליכם הם מתנהגים כמו לנסיך או לנסיכה, שימו לב. אתם הבאים בתור בזמן שהחליטו שזה כבר בטוח להתחיל להוציא את הציפורניים האלה גם עליכם. אני חושבת שכבני אדם עלינו לשים לב שאם בן אדם הוא טוב, אז הוא טוב לכולם. זאת אומרת, הוא אדיב לכולם, הוא מתייחס בגובה העיניים לכולם, הוא לא מסדר את החיים בצורה היררכית. זאת המנקה של המשרד, אז לא אכפת לי מנה ואני אדבר אליה לא יפה. זה המנכ״ל, אני אתייחס אליו מדהים. זה נמצא בסטטוס גבוה, אני אכבד אותו ואני אתייחס אליו ואני אהיה החבר הכי טוב שלו. וזה נמצא בסטטוס נמוך ולכן אני לא סופר אותו ומבחינתי הוא אוויר. ואני אפילו אתייחס אליו ביחס שיגרום לו להרגיש קטן ונמוך ומקווץ. שימו לב להתנהגויות כלפי אנשים שאין להם שום אינטרס בעצם להיות איתם ביחסים טובים. מלבד אותם בני אדם טובים, כשבן אדם הוא טוב ואמפתי, הוא לא יעשה את ההפרדה הזאת של למי משתלם לי להיות נחמד ולמי לא משתלם לי או לא מעניין אותי להיות נחמד. שימו לב לקטע האינטרסנטי הזה. דבר נוסף מאוד משמעותי זה שהם אף פעם לא מתנצלים. ואם הם מתנצלים, זה ממש, אתם ממש מרגישים שזה לא אמיתי וזה לא אותנטי וזה לא מהלב. והם לא מתנצלים כי כואב להם שהם פגעו, אלא טוב, סליחה, מה את רוצה עכשיו? או כאילו שמעתי, שמעתי, טוב, סורי, מה אני אעשה? או כאלה. הם לא מתנצלים כי בתפיסה שלהם הם אף פעם לא טועים, הם לא הכירו בטעות שלהם, הם תמיד בסדר, ותמיד מישהו אשם ומישהו אשם וזה לא הם. תמיד יהיה את מי להאשים בטעויות שלהם, והם לא תופסים את המהלכים שלהם כטעויות. אם ישקפו להם את חוסר האמפתיה בהתנהגות שלהם, הם יזדעזעו לשמוע שהם לא אמפתיים, כי מבחינתם הם פשוט מושלמים, הם אנשים טובים, ואיך אתם מעיזים בכלל? תשים עליהם איזושהי ביקורת או לבוא אליהם בתלונות, ובטח איך אתם מעיזים לבוא עם צרכים משלכם כלפיהם ולהגיד, גם לי יש צורך ממך שיהיה ככה וככה, כי הצרכים שלהם מבחינתם זה הדבר הכי חשוב בקשר, ואתם נבחרתם על מנת למלא את הצרכים שלהם, ואם אתם חושבים שאתם נבחרתם על, כדי שהם ימלאו את הצרכים הרגשיים שלכם, פה אתם טועים. לצערנו הרב. לכן חוסר אמפתיה זה דגל אדום, לגמרי דגל אדום. אם אתם רוצים, שמעתי סיפור על מישהו שעושה בדיקת אמפתיה, כמו לתת להם לצפות או לצפות ביחד איתם בסרט סיפורו של וויל הנטינג, שהסרט הזה הוא סרט שכל כולו מדבר על אמפתיות, האמפתיות לבני האדם ואמפתיות לנפש האדם, שרובין וויליאמס המדהים, המדהים, מגלם שם תפקיד של פסיכולוג פשוט מופת לאמפתיה ולמערכת יחסים אותנטית עם המטופל שלו. ואם אתם יושבים לראות איתם את הסרט הזה והם לא מבינים חמלה ואמפתיה, יהיה להם מאוד קשה לצפות בסרט הזה, או שהם יגידו שהוא משעמם והם לא מבינים מה זה כל הדיבורים האלה, או שתהיה שם איזו התייחסות לא מתחברת לדבר הזה. שיחות עמוקות על פגיעות, על רגישות, הם לא מבינים את השפה הזו. הם גם קצת מזלזלים בזה, נראה להם משהו חלש וברברת חסרת פשר. אז יש משהו שאפשר עוד דבר לבדוק איתם, זה לשאול אותם, אם אתם יוצאים עם מישהו או עם מישהי כזאת, תשאלו אותם, ככה תכניסו את זה לתוך השיח. האם יש חלק בחיים שלך שבו את אמורה, את יודעת שאת אמורה להתפתח בו ולרפא או לשנות בך? שאלה טובה, אני שואלת את זה בלשון נקבה, כי שמעתי לא מעט פעמים שאנשים אמרו לי, למה את נותנת תמיד דוגמאות של נרקסיסטים על גברים? אז זה לא בכוונה, למרות שאני מדברת הרבה מהניסיון שהיה לי במערכות יחסים עם גברים נרקסיסטים, אבל יש נשים נרקסיסטיות ופגשתי כאלה גם בחדר טיפולים וגם דרך חברים וסיפורים. אז אני יכולה להגיד לכם שאת אותה שאלה אתם יכולים להפנות גם לגבר וגם לאישה ולראות מה תהיה התגובה. אם התגובה תהיה מתגוננת, מבטלת, תוקפת, מזייפת, עונה משהו כזה כמו שואלים את מלכת היופי, מה את רוצה לעשות בחיים שלך? ואז היא אומרת בטקס, אני רוצה לרפא את הרעבים באפריקה. כמובן שזה, אין שם שום תשובה שהיא, זה לא תשובה אותנטית, וזו תשובה שהיא מזויפת ומתייפייפת. שימו לב לתשובה כמה היא באמת כנה, עמוקה, ומגיעה ממקום שמתבונן פנימה לתוך עצמו ואומר, כן, יש לי עבודה לעשות כמו כולנו, ומה העבודה שלי, האם אני מכיר את עצמי ברמה הזאת, האם אני מכיר את המקומות, את המקומות האפלים והלא מודעים שבתוכי, כמו כולנו. או שהתגובה תהיה לשאלה הזאת להעביר נושא, או ללעוג לשאלה, או לעצם השאלה, או להתרגז מהשאלה, או לאן כל הסיפור הזה מוביל, לאן את חותרת, לאן אתה חותר, למה אתם שואלים אותי את השאלה הזו, אלה לא סימנים טובים. אם אתם רוצים עוד דבר לבדוק, אז ברגע שהבן אדם שאתם חושדים בהיותו נרקסיסט, אומר משהו באיזה מין ביטחון מלא, בנחרצות, בדעתנות נחרצת, אל תסכימו איתו. ממש כתרגיל, אל תסכימו איתו, תתווכחו איתו על זה, תביעו דעה מנוגדת למה שהוא אומר, ותראו איך הוא מגיב לזה כשלא מסכימים איתו וכשמביעים דעה מנוגדת. אתם יכולים לראות שם המון זעם, תוקפנות, חוסר הסכמה, כאילו לראות מציאות בצורה אחרת, ושאיך אתם מעיזים בכלל לא לחשוב כמותו. זה בשלבים יותר מאוחרים, ולפעמים זה כבר עולה בשלבים המוקדמים, אפשר לראות את התגובה הזאת, סוג של אלרגיה שיש אצלם לחוסר הסכמה וריצוי של מי שהם, ואיך אתם מעיזים לא לאשר אותי מבחוץ. אז אלה דברים שכדאי לכם מאוד מאוד לבחון אותם, במיוחד לאור מה שאמרתי בהתחלה על היסטוריה מהילדות. כל התוכן הזה, כל הדברים האלה שאני אומרת כאן, הם נועדו עבור כל אחד מאיתנו שנמצא בתהליך של התפתחות, של למידה, של העמקה פנימה, של להבין את המקומות שמנהלים אותנו באופן לא מודע. מאוד מאוד חשוב לשים לב לא רק להתפתחות שאני בן אדם טוב, ושאני אוהבת את עצמי, ושאני מביאה טוב בעולם. כי לפעמים אתם באים עם כל הכוונה הטובה הזאת, עם הנאיביות הזאת שציינתי קודם, ועם הכוונה הטובה להיות בסדר, כתוכן פוסט-טראומטי של בן אדם שמרצה ורוצה שאוהבו אותו, ורוצה להיות בסדר עם כולם. מהר מאוד אתם יכולים למצוא את עצמכם במערכת יחסים עם בן אדם שממש מנצל את זה לרע, וזה בדיוק מה שהוא מחפש. מישהו שמאוד מאוד זקוק לאישור מבחוץ ושאוהבו אותו, הם יכולים לתת לכם את האישורים האלה בהתחלה בכמויות, בהצפה, כמו שאמרנו, ב-love bombing. אבל ברגע שנלכדתם והם כבר התערבבו איתכם, והם כבר התמזגו איתכם, אז הם לצערנו הרב יכולים לתמרן ולערבב אותנו ולגרום לנו פשוט לעבוד אצלם. ובכך אנחנו סוטים מהמסלול שלנו, מה שנקרא לרדת מהפסים או לצאת מהסנטר, זה בדיוק מה שקורה לנו, וזה מקום שבעצם יכול להוביל אותנו לאובדן הדרך שלנו ולאובדן המימוש של מי שבאנו להיות כאן. כולנו באנו להיות כאן בביטוי מלא של האור שאנחנו, הכישרונות שלנו, היכולות שלנו. אז לא משנה אם עברנו ילדות קשה, ולא משנה אם עדיין אנחנו מתמודדים עם ההשפעות של הילדות הזו ועם עוד קשיים שאנחנו נאלצים לפתור בתוכנו. האומץ שלכם, האומץ של כל מי שמאיתנו, שמסכים להיכנס פנימה לתוך המקומות האפלים והמרתפים החשוכים של הנפש שלנו ושל העולם הרגשי שלנו, האומץ הזה להאיר בתוך החשיכה הפנימית ולזהות את המקומות הפצועים שלנו ולרפא אותם דרך ההסכמה לעבור דרך הרגשות, אלה הדברים שהובילו אותנו בסופו של דבר לאני האותנטי שלנו, ולחבר בחזרה את כל החלקים שהתפזרו בתוכנו מתוך הטראומה. שוב אני חוזרת על זה, הטראומה היא בעצם הניתוק מהאני האותנטי. ומה שאנחנו עושים בתהליך הזה, אנחנו חוזרים בחזרה ליצור קשר עם החלקים שהתנתקנו מהם, מהפחד, מהבושה, מהכאב. המקומות שהתנתקנו מהם, אנחנו רוצים לחזור לפגוש אותם, כדי להתאחד בחזרה ולהפוך להיות בחזרה חלק שלם, ולא אוסף של חלקים מפוזרים שעם חלקם אין לנו קשר. ויש לנו את התחושה הזאת של הריקנות, שהרבה פעמים אנחנו מסתובבים איתה, ומרגישים שמשהו חסר לנו, ואז אנחנו מתחילים לחפש את זה בחוץ. ותתארו לכם שכל מה שאנחנו מחפשים בחוץ בעצם נמצא בתוכנו. גם אם הוא לא הכי פוטוגני וגם אם הוא לא הכי נעים לפגוש אותו, זה חלק מאיתנו, ואנחנו רוצים להשיב את כל החלקים שהתפזרו בגלות הפנימית אלינו בחזרה, אל הבית שלנו, לחזור בחזרה להתאחד למארג אחד, לשלם לאני האותנטי שלנו. אז אני מברכת אתכם בהמשך חקירה מופלאה ומסע פנימה ומרפא ואוהב כלפי עצמכם אל השלם שאתם. ועד הפרק הבא אני שולחת לכולכם חיבוק חם, חיזוק, חיוך ושנה נפלאה ונהדרת ומבורכת שתהיה לכולנו. להתראות.